אחרי זה אנחנו נעבור יום כיפור, סוכות. טוב, אנחנו עוסקים במנהגי אלול, בסרט ימי תשובה. יש המון מה לדבר, יש לנו זמן קצר, אנחנו לא ניגע בכל הדברים. אני אנסה לגעת בעיקרי דברים, וגם דברים שהם גם חשובים הלכתית, וגם דברים שאני חושב שמשמעותיים גם מבחינה רוחנית ונפשית. אני רוצה להתחיל לגבי הסליחות. בסדר, עניין הסליחות, שלספרדים שיושבים כאן כבר התחילו, ואשכנזים יש קצת זמן. בגדול, מתי באמת צריך להתחיל לומר סליחות? זה דבר מרתק. הדבר הזה יש מחלוקות מקצה עד קצה. יש המון המון שיטות, אנחנו מכירים, מספרדים, אשכנזים למעשה, אבל יש הרבה יותר שיטות. מצד אחד, יש שיטה אחת שאנחנו מתחילים לומר מראש חודש אלול. המקור לזה בפרקי דרבי אליעזר, פרק ממהי, יש שם שום אמרה שאנחנו לוקחים את מה שמשה רבינו עשה שבזמן הזה מאלול, מראש חודש אלול, התחיל בעצם זה ימים של תשובה ורצון וכו', ומשם לומדים הראשונים, שיחה כבר בפרק דרבי אליעזר כותב שלומדים משם לגבי שופר גם בימינו, שצריך לתקוע מראש חודש אלול, והראשונים כבר בהמשך, הראש ועוד וזה בדף, לומדים מכאן, הראש ועוד לומדים שגם לגבי סליחות, שזה זמן של ימי תשובה ורצון, וזה הזמן שאנחנו רוצים להתחיל, להתחיל להגיד סליחות. אז זה כיוון אחד שמופיע בראשונים. כיוון מאוד מעניין שמופיע במאירי, שבגדול הולך גם לכיוון דומה, אבל הוא אומר שבאלול אומרים רק בשני וחמישי. בסדר? זה כיוון שאני אזכיר במשך הרב עובדיה מביא את זה למעשה לגבי משהו מסוים, עוד אנחנו מספיק, שבאלול דווקא בשני וחמישי, לא כל אלול ולא כל הזה, מאלול מתחילים כל שני וחמישי, שיטה של המאירי שמופיעה בתשובה. כיוון אחר, כלומר, הכיוון הראשון בגדול אומר מאלול מתחילים, זה הכיוון אחד. כיוון שני בגדול אומר שהזמן המתאים זה סרט ימי תשובה. כך מפורש ברמב״ם, הרמב״ם הלכות תשובה פרק ג' הלכה ד' כותב שסליחות אומרים רק בסרט ימי תשובה. זה מופיע בהרבה ראשונים, חלק מהגאונים, רב אמרם גאון, רב היי גאון, ככה אומרים, אומרים רק בסרט ימי תשובה. עכשיו אנחנו מכירים את פסיקת הרימה, שהאשכנזים נוהגים כמו הפסיקה הזאת, שהרימה פוסק בתף קוף פי א', א', סעיף א', שאנחנו מתחילים לומר קצת לפני ראש השנה, מתחילים יום ראשון שקודם, ואם ראש השנה מתחיל שני או שלישי, אז יום ראשון שבוע לפני כן. עכשיו בגדול, איך הגענו לזה? כלומר, בגדול, אם הבסיס זה סרט ימי תשובה, אז למה להתחיל קצת קודם? יש בדבר הזה כמה וכמה הסברים. ככה, יש שיטה אחת שמופיע ברן בשם רבנו, רבני ברצלונה, שהם טוענים שיש עניין להתחיל בקפי אלול לומר סליחות. למה? מה קרה קפי אלול? נברא ה... התחיל לברא העולם. בסדר? ולכן בזמן הזה אז יש דין בעצם על האדם, אז אנחנו רוצים להתחיל להגיד סליחות. אז מה הקשר? אז אומר הגרא, ממשיך את הדבר הזה, כיוון שקפה משתנה, אז אנחנו בחרנו את היום בשבוע שנברא העולם, שזה בעצם זה יום ראשון. אז אנחנו רוצים כאילו להתחיל קודם, כלומר קצת לפני ראש השנה, יום הראשון שלפני כן. בסדר? ולכן זה הזמן של יום ראשון, שבעצם העולם מתחיל לברא ביום ראשון בשבוע, אז בעצם זה קפה אלול, שאנחנו לא לוקחים את התאריך קפה, אלא את היום הראשון שלפני ראש השנה, שראש השנה זה קמים לאחר מכן. בסדר, זה אפשרות אחת שמופיע רבני ברצלונה עם הסבר של הגרא. הסברים אחרים, שבגדול המשותף השני הסברים הבאים, שאומרים שעיקר הנקודה זה סרט ימי תשובה. אלא מסיבות מסוימות צריך להקדים כמה ימים. הסבר אחד זה הלבוש. הלבוש אומר שבגדול אנחנו רוצים שכל 10 ימים של סרט ימי תשובה יהיו ימים של סליחה וטענית, וכותב שהרבה אנשים נוהגים לצום בכל 10 ימים הללו. אלא שמה? יש כמה ימים שאי אפשר לצום. 4 ימים. ראש השנה זה יומיים, ושבת, וערב יום כיפור. לכן אנחנו מקדימים 4 ימים קודם. בסדר? זה היה הנקודה. אנחנו צריכים לפחות 4 ימים קודם, וזה אנחנו משיגים על ידי הקדמה ליום ראשון, ולכן אם ראש השנה הוא בשני שלישי, אז אי אפשר יום ראשון לפניו, זה לא מספיק, אז לכן הולכים עוד אחורה. בסדר? אז זה הבנה של הלבוש. האלי הרב אומר דבר מעניין מאוד, שבגדול הנקודה זה עשרת ימי תשובה, כמו שראינו ברמב״ם, והקדמה של 4 ימים זה כמו קורבן. קורבן צריך 4 ימים שבודקים אותו. את המומים, לראות שהם במום בפני הקרבה שלנו. ואנחנו עכשיו בסדר בתשובה הולכים כביכול להיות מוקרבים כקורבן לפני השם שבא ובודק אותנו. אז יש הרבה ימים שצריך עיקר הנקודה זה לעשות עם התשובה, והימים שקודם זה סוג של הכנה שאנחנו בעצם מנקים את עצמנו. בסדר? זה בגדול השיטות. אני מסכם שראינו בגדול שני כיוונים. כיוון אחד שמופיע לאור פרק דרב אליעזר, שאנחנו מתחילים מראש חודש אלול, זה כיוון אחד שבעצם מקובל אצל ספרדים. לעומת זה אשכנזים הולכים מכיוון אחר, שעיקר נקודה זה סרטים את תשובה כמו שמופיע ברמב״ם, ומקדימים קצת קודם בגלל סיבות שונות שראינו כרגע. זה בגלל שני כיוונים. תשובה מרתקת של הרב עובדיה ויחב דעת חלק ג' סימן מ' ד', שאלה על בחור ישיבה ספרדי, בסדר? שזה שיקום באלול כל הסליחות זה פוגע בו, פוגע בלימוד שלו. בסדר? תשובה מרתקת, כדאי לקרוא מי שככה, גם מי שלא ספרדי, מי שכם זמן. בגדול, הוא יוצר שהוא מדרג מסוים. הוא אומר שלך התחילה כדאי שכן להגיד סליחות מההתחלה, אבל מי שזה פוגע בו, אז יכול באלול לעשות את השני חמישי, כמו שמופיע במאירי. בסדר? ומי שזה מאוד מאוד קשה לו וזה ממש פוגע בו, אפילו לוותר על זה לגמרי ורק להתחיל לעשות עם התשובה. בסדר? עכשיו, זה צריך לקרוא בפנים, לראות שם את הנואנסים, אבל סתם אני מפנה לתשובה שאנחנו נראה את זה בהמשך. כל האמירה הזאת אין לזה בסיס מאוד מאוד ברור. כן, אמרנו פרק רבי עזר, אמרנו מקורבן, אין כאן איזשהו, לא כתוב לא בתורה, אבל אין גמרה על זה. אז אומר עובדיה שאפשר קצת יותר להיות גמיש כאן אם מדובר בפגיעה בלימוד תורה. טוב, אחרי שאמרנו את התקופה שאומרים את הסליחות, מתי ביום צריך לומר? זו שאלה חשובה. בישיבה כאן דואגים לזה, אבל יש כל נקילות בארץ שהמצב הוא לא הכי תקין בעולם, ואנחנו נראה עד כמה זה לא תקין. ככה, לך תחילה. מצווה מן מאוחר, מה הזמן האידיאלי לומר סליחות? הזמן הכי טוב זה בלילה. כך עולה ברמב״ם, בהלכה שאמרתי קודם, תשובה פרק ג' הלכה ד', אומר נהגו כולם מקום בלילה. עכשיו, השולחן ערוך מוסיף בתף קוף פי א', סיף א', שנהגו לקום באשמורת הבוקר. מה זה אשמורת הבוקר? האשמורת, באשמורת הכוונה, זה השלוש השעות האחרונות של הלילה. קצת לפני שמאיר השחר. למה? הטעם הזה זה טעם קבלי. כך מסבירים שם האחרונים, הבח והפריש הזה, זה הזמן שהקדוש פרושת בעולם, ושזה הרב עובדיה מעריך בזה, מביא קוני הוכחות, זמן של חסד, וזה זמן שכדאי להתפלל. ובקש על עצמנו. אז זה, בגדול זה הזמן האידיאלי, כלומר הלילה, כך מופיע כבר ברמב״ם, כאשר בתוך הלילה השולחן ערוך וכל הפוסקים אומרים שהזמן הכי טוב זה סוף הלילה, זה הזמן האידיאלי. עכשיו, למרות שבאמת השולחן ערוך אומר שסוף הלילה, גם הרב עובדיה בתשובה, תשובה אחרת, בחווי דעת חלק א' סימן מ"ו, וגם הרב פיינשטיין בתשובה בגרות משה חלק בית סימן קופהי, מהירים שבאמת כבר מחצות אותו סגולה שדיברו עליו, שהדברים מתקבלים, יש חסד, זה כבר מתחיל מחצות, לכן הם אומרים שמחצות בעצם עד הבוקר, זה הזמן האידיאלי, מחצות עד הבוקר. אז עכשיו למה כתוב בשולחן ערוך מהשמורת הבוקר? אז מסביר הרב פיינשטיין פשוט זה לא...
מחצות עד השמורת הבוקר?
מחצות... עד בעצם, עד סוף השמורת הבוקר, בסדר? כלומר, עד שמאיר היום, עד עמוד השחר, זה הזמן הכי טוב. עכשיו, למה כתוב בכל הפוסקים שנהגו לקום באמת קצת לפני שאיר היום? כי פשוט זה הכי מעשי. פעם אנחנו ישון מוקדם כשאתה היה חושך, ואז לקום לחצות זה לא כל כך נוח. אז במקום לקום לחצות, אז קמו קצת לפני שרגילים לקום. אבל זה לא משהו מהותי. מהותית אפשר לקום מחצות עד השמורת הבוקר, כל זה מצווה מן מובחר. בסדר? זה, אני סוגר את הזמן הכי טוב לומר סליחות. עכשיו, מה קרה אם אדם לא הספיק או לא הסתדר לו לומר בזמן הזה מחצות עד שמאיר היום? אומר אלף המגן, אחד מהאחרונים, בסימן שלנו תקוף פי א' סיף קטן ד', אומר שוודאי אפשר להגיד גם המשך היום, כל היום, זה זמן שאפשר להגיד, אמנם זה דירוג פחות, אבל גם לכתחילה אפשר להגיד סליחות מי העיר היום, במשך כל היום. בסדר? הכוונה עכשיו אני מדבר עד שקיעה. הרב עובדיה דן קצת, יש איזשהו מקום אזור שכתוב שממנחה יש קצת דין ולא כדאי, אבל הוא אומר, קיצור, הוא פותר את הבעיה הזאת, ולכן הדירוג השני, אם אמרנו שהכי טוב זה מחצות הלילה עד עיר הבוקר, אז הדירוג שהוא עדיין לכתחילה זה מי שעיר היום, משך כל היום. עד הצוף, עד שקיעה בעצם. יש אפשרות, אפילו יש לנו מקומות שמתמידים את זה למנחה. ואז יש דיונים, מהקודם, מנחה, סליחות, אני כרגע לא אכנס לזה, אין לנו הרבה זמן, אבל זה דירוג שני, שאפשר להגיד גם לכתחילה, משך כל היום, זה בסדר גמור. הזמן שבעצם הוא בעייתי, שנשאר לנו, זה משקיעה עד חצות. בסדר? כי אמרנו שמחצות עד הבוקר זה הכי טוב, משך היום זה בסדר גמור. הבעיה, הזמן שהוא בעייתי, זה בעצם מחצות, משקיעה עד חצות. עכשיו, בקבלה יש איזה דברים, השם ישמור, שמי שנפל בזמן הזה כאילו מקצץ בנטיות וקיצור כל מיני ביטויים חריפים מאוד מאוד, ואפילו הפוסקים, לא הקבלים, כגון הרב פיינשטיין, מקבלים את זה, זה דבר שמקובל, שזה זמן פחות, שזה פחות טוב, השאלה עד כמה זה פחות טוב. לפני כן, יש אחרונים שמלמדים זכות על מי שאומר, עכשיו תחשובו, יש קהילות שאתם מכירים, אני בטוח, שאומרים סליחות ב-10 בלילה, 11 בלילה, זה בזמן הזה. בסדר? עכשיו, לכאורה כאן יש כאן אמירות קשות בקבלה, נגד הדבר הזה. יש שתי מקומות ללמד זכות, עוד שני אגיד הלכה למעשה. נקודה אחת הרב עובדיה, בתשובה שאמרתי קודם, היא חמדת, חלק א' סימן מבב, הוא מביא מישהו גם מקובל, שאומר ששעתיים לפני חצות הלילה, זה בסדר, מבחינה קבלית. הרב עובדיה. בסדר? הוא מביא בשם המערם די לוזן או משהו כזה, שהוא אומר... שתיקון חצות אפשר שעתיים לפני חצות, ואם ככה גם אצלנו זה זמן שהוא בסדר, אז שעתיים לפני חצות, כלומר צמוד לחצות, שעתיים קודם, הוא אומר שזה סביר. עכשיו אני לא אומר את זה למה, הרב עובדיה למעשה לא מקבל את זה, עוד שאנחנו נראה את הרב עובדיה, אבל הוא מביא שיטה כזאת, זה א'. עכשיו מה שיותר מהותי, אומר הרב פיינשטיין בתשובה, כי יעל לפוסק שהוא לא קבלי, לא מקובל, הוא אומר ככה, בדברים אלו, לגבי הזמן של הסליחות, אין מקור בגמרא. אלו, אלא הם מדברי רבותינו האחרונים על פי ספרי הקבלה, שמסתבר שאין בזה עניין איסור, אלא שאין מועילין בכוח וגמיל מידות שיש הבטחה שלא יחזור ריקם, אלא כסתם תפילה. מה אומר רב איינשטיין? סך הכל, בסדר, על פי הקבלה זה לא טוב, אז במקרה גרוע מה יקרה? הסליחות לא יתקבלו. אין כאן איסור, לא כתוב בגמרא, לא כתוב בתורה, אין איסור לומר, לא מצאנו כזה דבר. סך הכל, במקרה הגרוע, הדברים לא התקבלו. אז אנחנו עוד שנייה נראה את המסקנה של הרב פיינשטיין. עכשיו, זה טענה יותר מהותית. כאילו, הרב עובדיה מצא איזשהו אחרון שהסביר ששעתיים קודם זה בסדר. הרב פיינשטיין, כל הזמן הזה הוא לא הכי ברור, ולכן יש מקום לקל מזה. עכשיו, למעשה, הרב פיינשטיין כותב התשובה שלכתחילה, ודאי שעדיף לא לפלל בזמן הזה. לעשות השתדלות מאוד מאוד גדולה. אבל הוא מסיים את התשובה. אם הוא באופן שאי אפשר מחצות ולהלן, והתבטלו אותו הציבור מסליחות. כלומר, אם מדובר במצב שאם זה או לא לומר סליחות בכלל, או לומר סליחות משקיע עד חצות, אומר הרב פיינשטיין, במקרה כזה יש להתיר בגדר הוראת שעה גם לכתחילה. כלומר, באותו מצב, שזה המצב, שזה או כלום או עד חצות, אז לכתחילה זה בסדר. בסדר? כלומר, אם אתה נמצא בקהילה כזאת, ואין לך, לא יודע, אתה גר באיזשהו יישוב מבודד, ואין לך, או אתה גר ברחוק מאוד מכל קהילה שמתפללת אחרי חצות, וזה או זה או כלום, תתפלל איתם. כך אומר הרב פיינשטיין. הרב עובדיה מתייחס בתשובה שאמרתי קודם, יחווה דעת, מתייחס לתשובה של הרב פיינשטיין, ואומר שזה לא נכון. הוא אומר, לפי המבואר, מה שאמרתי קודם, זה לא רק שהתפילה, כי הרב פיינשטיין טען שבמקרה הגרוע זה לא יתקבל. אמר עובדיה, בקבל כתוב, אתה מקצץ בנדיות, זה לא במקרה הגרוע זה כלום. במקרה הגרוע אתה עושה דברים נוראים, לכן הרב עובדיה, אין מצב. עדיף לא להגיד סליחות. בזמן הזה אסור להגיד סליחות, בשום פנים ואופן. אמרתי קודם שהוא הזכיר איזשהו לימוד זכות על מי שאומר שעתיים קודם, נראה למעשה שהוא לא הכי אוהב את זה, ותכלס הוא לא מקבל את זה בכלל. בסדר? עכשיו, אני מסכם. לגבי הזמן, אז לכתחילה, הכי טוב מחצות הלילה, עד שמאיר היום, ואם זה לא מתאפשר, גם בהמשך היום זה סביר ואפילו לכתחילה. הזמן הבעייתי זה בעצם משקיעת חצות, שראינו גישות די קוד טביעות עד כמה זה בעייתי, הרב פיינשטיין הרב עובדיה. אכן, למעשה, כל אחד יעשה, בוא נאמר, ודאי כדאי שעשת השתדלות אם יש כזה דבר, במיוחד אשכנזים, שסך הכל זה כמה ימים, זה לא הסוף העולם. ספרדים, אני חושב שכאילו בוא נאמר מצד אחד ספרדים הרבה פעמים יותר קשורים לקבלה ולכן קצת יותר חמור, אבל ראינו אולי לספרדים בתקופה הראשונה יש גם קצת מקום להקל. קיצור, בוא נאמר, אם למישהו שאלה מעשית בעניין, אז כדאי לשאול, אבל תראה להכיר שזה בעצם הפריסה של התחילה הדיעבד וכו'. עכשיו, אחרי שראינו את הפריסה, מתי צריך לומר, עכשיו אנחנו נגיע יותר לעניין המהותי. מה זה סליחות? כאשר אנחנו, זה לא שיעור רעיוני, אבל בכל זאת אנחנו נראה גם הלכות משמעותיות ששופכות אור על מהות הסליחות. כן, סתם, בסדר גמור. טוב, עכשיו אני רק אומר, מסכם מה שאני עוד עכשיו, נראה שכל עניין הסליחות הוא לא הכי ברור בעולם. אין איזה מקור כל כך מבוסס, ולכן יש פערים מאוד גדולים. מתי אומרים, כמה זמן אומרים, מתי ביום, זה לא נראה כמשהו, זה הולכים לקבלה, אין שום ביסוס הלכתי פשוט בעניין, והשאלה למה זה? מה בכלל, האם יש מקור לסליחות ומה? אז הרבה מהראשונים האחרונים מבססים את עניין הסליחות על גמרא ראש השנה, י"ז עמוד ב', גמרא מפורסמת, יעבור השם על פנה ויקרא, אמר רבי יוחנן, אם מלא מקרא כתוב יושר לו אמרו, מלמד שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, ויראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטין, יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחה להם. אמר רב יהודה, ברית כרותה ל-13 מידות, שאינן חזות רקם, שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית. כלומר, מה שעולה בגמרא הזאת, זה לא כתוב על הזמן של סליחות שאנחנו מכירים, כתוב על דגים למידות. כתוב שדגים למידות זה ברית קרותה, שאם ישראל חוטאים ואומרים את הדגים למידות, אז הקדוש ברוך הוא מוחה לנו. כלומר, יש סוג של סגולה, שאתה אומר דגים למידות, והכל מתכפר. עכשיו, זה מופיע בראש שנה י"ד עמוד ב'. עכשיו, אם ראינו קודם, שלאור הנקודה של הזמן של סליחות, שאנחנו עוסקים בזמן, שעוסקים בתשובה, ראש שנה, יום כיפור, קצת לפני כן, משה רבנו כבר קודם מתעסק בזה, אז אנחנו עוסקים כאן בכפרה, ולכן כנראה שעם ישראל לקח את הגמרא הזאת ואמר, בוא נאמץ את הסגולה הזאת, הסגולה הזאת קיימת תמיד, אבל זה הזמן שאנחנו עוסקים בכפרה, אז אנחנו רוצים לקבל על עצמנו, לומר סליחות, בשביל לחפר על החטאים שלנו. עכשיו, בגלל שזה נבע מאיתנו, כלומר, הגמרא הזאת של המדגים ומידות קיים, זה קיים תמיד. האימוץ הזה, כנראה, לימים נוראים, עשיתם את תשובה, לאלול, זה נבע מרצון של עם ישראל, וכל קהילה קיבלה על עצמה באופן קצת שונה. יש מקומות שקיבלו את זה מאלול, יש מקומות שעשיתם את תשובה, כל אחד במקום שלו, כי הדבר הזה בעצם היישום, המעבר של המדגים ומידות, הסגולה הזאת לזמן הזה, נבע בעצם לא מחובה שכתובה בתורה במקום אחר, משהו תקנה של חז"ל, אלא נבע מלמטה. ככה אני מפרש את הדברים, ולכן יש פער. עכשיו, הדבר הזה שבעצם מדובר בסגולה, כן? שברית קרותה, שאתה אומר את זה כי ביכול שהוא קסם מסוים, עכשיו זה לא קסם, אנחנו אולי נחיל את זה בהמשך, אבל זה מסביר למה בדיון הקודם עסקנו בדברים של קבליים. בדרך כלל בהלכה, לפחות רוב הפוסקים, יש דיונים קונקרטיים, ולפעמים הקבלה זה שיקול מסוים. כאן כל הזמן, מחצות וזה, זה קבלה. למה? כי אנחנו עוסקים כאן במשהו קבלי, במשהו סגולי. כשאדם אומר סליחות, אנחנו עוסקים כאן באמת בעולמות עליונים, ולכן ייתכן שזה מסביר את מה שראינו קודם. זה הקדמה קצרה לגבי המקור לסליחות. עכשיו, אם אנחנו נעמיק בגמרא הזאת, אנחנו נראה כמה מסדות הלכתיים מאוד חשובים, שאני מקווה שישפכו אור על המהות של סליחות ועל הלכות של סליחות. ככה. בגמרא, אם דייק בגמרא, יש שני ביטויים בגמרא שמלמדים שבעצם יש לסליחות גדר של תפילה. מה כתוב בגמרא? תדעי בקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. כמו שאנחנו מכירים משפיית עמידה, יש שליח ציבור. אז שליח ציבור, וראה למשה סדר תפילה. כלומר, מהגמרא כבר עולה שיש לסליחות גדר של תפילה. עכשיו, האחרונים, נופיע קצת בראשון ובעיקר האחרונים, באמת אמרו ש... עכשיו, מה זה תפילה בגמרא? איזה תפילה?
18.
אתה אומר? אז סדר תפילה, זה כלומר שיש מעמד בגין למידות כתפילת 18. עכשיו, הדבר הזה יש כמה וכמה ביטויים מאוד מאוד יפים, אני חושב שאני ככה לראשונה ראיתי את הדברים האלה, זה עשה לי סדר בכל הסליחות. פתאום אנחנו אומרים כל מיני פיוטים, כל מיני דברים, מה קורה כאן? אז דבר ראשון, ביטוי הלכתי מובהק לזה של מידות, זה כמו תפילת עמידה, שצריך לעמוד, בגלל מידות. ככה מופיע בפסקים, שצריך לעמוד בגלל מידות. אגב, גם בווידוי שאומרים קודם, שאנו בגן וכולי, שזה כאילו נספח לגלל מידות, גם צריך לעמוד, זה כבר מופיע במקום אחר, אני לא אעריך כרגע בכל המקורות. הרב סולובייצ'יק בכל מקום מסביר את זה, שבאמת אבינו, אשר בגנו, כלומר, אנחנו מבקשים להגיד למידות שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו. על מה? על איזה חטאים? לכן אתה אומר, קודם כל, שמנו בגענו, ואתה מסביר, כאילו, על, על, מה, על, על, על איזה חטאים יש. ואז, אחרי שאתה פורט את החטאים, אתה מבקש סליחה. ולכן, בגלל שזה כאילו נספח של ירידות, לכן גם שם צריך לעמוד. זה עניין אחד. עכשיו, מי שמסביר מאוד יפה את העניין הזה, שירידות זה לפי התמידה, זה הלבוש. הלבוש אומר, בעצם המבנה שאנחנו מכירים לפי שחרית, קיים גם בסליחות. מה המבנה? יש את המרכז, שזה תפילת 18, או סליחות. לפני כן, יש פסוקי די זמרה, או בסליחות, יש כל מיני פסוקים. בסדר? שומע תפילה דרך כל בשר, יבוא וכולי. כל ההקדמות, הוא אומר, זה מקביל לפסוקי די זמרה. אם יהיה זמן, ואני לא חושב שיהיה זמן, יש את זה השלכות הלכתיות מסוימות. ומה יש אחרי סליחות? קדיש תתקבל. מה זה קדיש תתקבל? תקבל צלוטון ואותון. כלומר, תקבל, זה, כשאנחנו אומרים את זה, תקדיש תתקבל בסוף תפילת 18. תקבל התפילה שלנו. אז הקדיש שתקבל שיש בסליחות, זה כשתקבל, על ג' מידות שאמרנו, שזה מקביל לתפילת העמידה. בסדר? כלומר, ג' מידות, זה כמו 18. לפני כן, יש את הפסוקים שמקביל פסוקי זמרה. אחרי זה, יש קדיש שתקבל. יש אחרי זה גם תחנון, נכון? נופלים מפיים. כמו שיש אחרי 18. וכן על זו הדרך, אפשר להסביר עוד כמה דברים. אני אקצור כאן, זה מה שהלבוש מסביר גם אצלנו בסימן תפ"א. טוב, יש כמה, אני עוצר את עצמי כדי שאנחנו נספיק, יש עוד כמה דברים חשובים, הרב סלובייצ'יק גם ככה מפתח את הרעיון הזה או קצת, ונקודה, אז אמרנו ככה, הקבלה לתפילת עמידה כבר מופיע בגמרא. דווקא מינה אחת שצריך לעמוד, דווקא מינה שלישית המבנה של סליחות, דווקא מינה שנייה. דווקא מינה שלישית זה דין החזן. החזן של סליחות יש לו מעמד מאוד חשוב בהלכה, המקור הזה בעצם, א', בזה שאנחנו רואים, כי ביכול שאנחנו ברית קרותה הקדוש ברוך הוא, כי ביכול להתעטף, נהיה שליח ציבור. אז מי שאצלנו שליח ציבור, כי ביכול הוא תופס את המקום של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו עוסקים כאן בשליח ציבור, כמו שאנחנו מכירים בחזרת השעץ, אבל מדובר שליח ציבור מאוד משמעותי, ולכן שתי השלכות. דבר ראשון, התז, אצלנו גם, בתף קוף פי א' סליף קפתם ב', אומר ששליח ציבור צריך לשים תלית, כמו שקדוש ברוך הוא התעטף תלית, אז אתה מדמה לקדוש ברוך הוא, שים תלית. ונקודה שנייה, שמופיע בערימה אצלנו, שידקדקו לחזור אחר שליח ציבור יותר הגון ויותר גדול בתורה ומעשים שאפשר למצוא. בסדר? כלומר, לא רק בימים נוראים ראש שנה ויום כיפור, נראה סליחות, צריך למצוא מישהו רציני. ובאמת בהרבה מקומות, קהילות, ישיבות, אז לפחות בהתחלה מנסים למצוא ככה מישהו רציני, ובהמשך לפעמים זה מדרדר, אבל בגדול, כאילו גם הרמ"א כותב, שזה לכתחילה, בדיעבד, כולם בגדול זה בסדר, ולכתחילה, החזן כאן הוא מאוד משמעותי. אז מה שראינו כרגע לבינתיים, שיש לסליחות בעצם סוג של מעמד של 18, עם כמה השלכות, ואני רוצה עכשיו להוסיף משהו, שהוא, ולאור זה גם יבואו עוד כמה הלכות, יש שוני מסוים בין תפילת עמידה לבין סליחות. שתי הבדלים מרכזיים. הבדל אחד, שאנחנו ראינו שזמן המרכזי של סליחות זה בלילה. בתפילות אנחנו בדרך כלל מקובל הפוך. שחרית ומנחה זה המרכז, זה ביום. ערבית זה רשות בכלל. בדרך כלל תפילה זה לא זמן, לילה זה לא זמן של תפילה. זה הבדל אחד. הבדל שני, איך אנחנו אומרים תפילת עמידה? אנחנו אומרים זה בלחש. סליחות בדרך כלל זה לא נראה בלחש, בכלל בצעקות, או בוא נאמר, לפחות אין חובה, אין איסור הלכתי לומר בלחש. עכשיו, את שני הדברים האלה חיבר הרב סולובייצ'יק. אגב, הרב סולובייצ'יק שאני אומר אותו, חלק זה בעל פה, חלק מופיע בארקדן סימן א', ויש גם עוד כמה מקומות, אבל זה המקום המרכזי. הוא מסביר בצורה מאוד מאוד יפה. הוא לוקח את הרמב״ם, הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, פרק ה' הלכה ד', מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ותחנונים. כלומר, הוא אומר שאתה חוזר בתשובה, באלול וכולי, צריך לצעוק, צריך לפקוד, זה חלק מדרכי התשובה. בסדר? עכשיו, בכי בתנ״ך עולה בהרבה מקומות שזה בלילה. בסדר? מקום הכי מפורסם, בואו נראה. איכה, א' ב', בחור תפקה, בלילה. בסדר? יש עוד כמה מקומות. אגרה גם כנראה ש... קום אירוני בלילה, כנראה זה ההסבר שלו, זה שאומרים את זה בלילה. בקיצור, אז אם אני מחבר ביחד לזה שאנחנו אמורים בעצם לפקוט, וזה העניין של התשובה, והזמן של בכי זה בלילה, אז ענינו בעצם על השאלה, גם למה זה בלילה, וגם למה אנחנו עושים את זה בצעקה ולא בלחש. כלומר, זה לא תפילת עמידה הרגילה. יש כאן אופי קצת אחר. אנחנו עוסקים כאן בתהליך של אנחנו מבקשים סליחה ומחילה על החטאים שלנו, וזה לא תפילת עמידה רגילה, זה משהו שהוא שונה קצת, שהוא באמת מתאים לימים הללו של ימים נוראים, וגם אנחנו מעתיקים את זה גם לדברים, לזמנים אחרים, של תעניות וכולי, אבל מדובר כאן בסוג אחר של תפילה. לא כרגע נפרט מה זה תפילה ותפילת עמידה, אבל לפחות אצלנו בעצם מדובר בתפילה שסוג של בקשה של חזרה בתשובה, ולכן יש כאן צעקה, ולכן זה בלילה. עכשיו, עוד משהו יפה שממשיך הרב סולובייצ'יק, שהצעקה הזאת, ראינו ברמב״ם, זה לא כתוב הרב סולובייצ'יק, אבל זה אני חושב דבר פשוט, אומר הרמב״ם בדרכי התשובה, לצעוק תמיד. אנחנו לא אומרים סליחות כל היום, אבל הסליחות שאנחנו אומרים מצעקה בלילה, אמור ללוות את כל היום. ויש איזו השלכה הלכתית מאוד יפה. הרימה כותב, הרימה מופיע בתף קוף א' סיף א', יש מקומות נוהגים שם מתפלל סליחות, מתפלל כל היום. כלומר, חזן לסליחות בבוקר, שחרית, מנחה ערבית, צריך לפלל על הכל. כך אומר הרימה. לגבי ערבית יש דיון, אבל בגדול, מקובל, לפחות בהבנת הרימה, לא יודע הלכה למעשה, אבל מקובל שהרימה כותב שמי שחזן בבוקר בסליחות, הוא צריך להמשיך שחרית, מנחה ערבית. אז לא יודע, יש הרבה אנשים שסכימו לפלל סליחות. אבל מה הרעיון? אז המגן אברהם ומשנה ברורה מסבירים שכל המתחילים לנצור אומרים לו גמור. עכשיו, כל החולים מתקשים, מה זאת אומרת? כל המתחילים לנצור אומרים לו גמור. אדם שפלל שחרית, אומרים לו, בוא, תמשיך הלאה, תגמור את מנחה וערבית. מה זה הדבר הזה? לאור מה שראינו, שסליחות זה שהוא לצעקה ובכי, שאתה אדם אמור בעצם לשוב תמיד ולצעוק כל היום בתקופה הזאת, הסליחות זה משהו שאמור ללוות אותך כל היום. בסדר? והסליחות שאתה אומר אותם, הם אמורים, הצעקה הזאת אמורה להמשיך למשך כל אותו היום, ובעצם אפשר לראות את הסליחות כספתח לשאר התפילות. כלומר, אני עכשיו ככה צועק ומפלל בצורה רצינית במשך 20 דקות, וזה אמור להמשיך למשך שאר הדברים. הרב סולובייצ'יק כותב ביטוי קיצוני, שאם מי שמפלל סליחות ולא אמר את שאר התפילות, לא הצד יחובת סליחות. בסדר? זה ביטוי קיצוני מאוד לזה, שמחדד שסליחות זה ממש כאילו כהכנה להמשך התפילות. לדעתי זה קצת קיצוני, לא צריך להגיע רק תיקח, אבל להגיד שיש משמעות לסליחות גם בהמשך היום כמו שמופיע ברימה. אז אני מסכם מה שראינו בינתיים בנוגע לסליחות. סליחות ראינו שזה סוג של סגולה, הבטחה מסוימת שקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, ויש איזשהו מעמד של סוג של תפילת עמידה, שאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, ואתה מצד אחד שזה ביטויים של תפילת עמידה לגמרי, שצריך לעמוד במבנה וכולי, ויש שוני מסוים שאנחנו עושים כאן שהוא בכי בלילה, ולכן משהו קצת אחר. הנקודה האחרונה, וזה אנחנו נסיים את עניין סליחות, אמירת סליחות בציבור. כבר בגמרא, התיאור של הקדוש ברוך הוא זה כשליח ציבור. כלומר, מה שיש כאן איזשהו קשר לציבור, וגם הרמב"ם שמתאר את הדברים בהלכות שהזכרתי קודם, הוא אומר שמפעלים את זה בציבור ובכנסת. השאלה, אם אמירת סליחות בציבור מחייבת או לא. כלומר, האם מותר לאדם יחידי לומר סליחות? זו השאלה, יכול להיות דווקא מן הגדולה, בצבא ועוד מקומות דומים. ככה, הטור מביא, הטור בסימן תף קופסה סמכי, מביא בשם רב נתן גאון, שיש איסור ליחיד לומר את יוגים למידות. בסדר? יש איסור בדבר, וכך פוסק השולחן ערוך במקום, תף קופסה סמכי, סעיף ה, שאסור לומר יוגים למידות ביחידות. עוד אחרות שאין לדבר השאר סליחות. יוגים למידות אסור להגיד ביחידות. למה? הרשב"א בתשובה בחלק א' סימן ראש י' כותב, זה דבר שבקדושה. למה זה מוגדר כדבר שבקדושה, אני לא יכול להעריך, באופן פשוט כי יש שם את שמות השם. מי שרוצה הסבר יותר מעמיק, שיסתכל בספר של הרב ביק, יש לו נראה בנספח לספר ככה הסבר יפה לעניין. בקיצור, לענייננו, השולחן ערוך גם ככה מנמק, השולחן ערוך מסביר לפי הרשב"א, שחייבים לומר גיל למידות בציבור דווקא, כי מדובר בדבר שבקדושה. בסדר? מה קורה לאדם שלא נמצא בציבור, מה הוא יעשה, אני אסביר עוד שנייה. עכשיו, הסבר אחר לגמרי. הטור נגיד אומר, מה פתאום, זה לא מוגדר כדבר שבקדושה, ואני לא כרגע יוכל להאריך כרגע בהסבר העניין, אבל אם ככה, יש מקום לעוד הסבר אחר, שקשור למה שראינו קודם, למה יש חובה לומר סליחות בציבור. אני אקרא את זה בפנים, בקצרה יש לנו זמן, אתה מוצא את זה זריז. אמרתי קודם שהמקור לזה זה רב נתן גאון. רב נתן גאון התבסס על רב אמרם גאון. בסדר? בסידור שלו, והוא כותב דברים ממש יפים ככה. הוא כותב, כשהציבור מתקפצים, מבקשים רחמים ומכינים דיבם לביאים שבשמיים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ואינו מואס תפילתן של רבים, ועונה אותן, וכו' וכו'. כלומר, יש סגולה של ציבור, שצפייה של ציבור לא חוזרת ריקם. עכשיו אני שואל, זה נכון, אותם פסוקים שמובאים כאן, מובאים גם ברכות, בקשר לתפילה תמיד. תמיד אנחנו יודעים שסגולה לומר תפילה בציבור, וזה אולי זה המקור לחובה לומר תפילה בציבור, אבל לא מצאנו שאדם שנמצא בציבור, אומרים לו, אסור לך להתפלל תפילת שחרית. זה עדיף, כדאי, חובה, אבל אדם שבסוף לא יכול להגיע לציבור, הוא יוכל וחובה להתפלל ביחיד. אז למה כאן, גם יש סגולה לציבור, למה זה מעכב? למה אסור לומר בציבור? ממשיך להסביר רב אמרם גאון, וקראת הקדוש ברוך הוא ברית עם משה רבינו ומאבותינו שאינם חוזרות ריקם, שנאמר הנה אנוכי כורת ברית, לפיכך אין אומרים אותן אלא בציבור. חושב כאן יש כאן שתי נקודות שאני אסביר את מה היסוד כאן. זה לא קשור לדבר שבקדושה, אלא החפצה של גימי מידות שייכות בציבור, הן לא שייכות לשום מקום אחר. למה? אם דייק ברב אמרם גאון, הוא אומר שני דברים. הוא אומר, זה ברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו ומאבותינו. הברית הזאת, הסגולה הזאת של גימי מידות, זה ברית שהקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. אם אתה רוצה לבוא על החבל הצלה הזה של גימי מידות, אתה חייבת קשור לעם ישראל. אם אתה בעצמך, אתה לבד. אתה עכשיו, אין בה, יש עוד דרכים לחזור בתשובה, אבל אם אתה רוצה ללכת לגימי מידות, אז זה שייך דווקא למי שקשור למשה רבינו ומי שקשור לאבותיו. זה נקודה אחת. טוב, באמת אני אסתפק רגע בנקודה הזאת, וכלומר הברית, הקריטת ברית בין הקדוש ברוך הוא זה לעם ישראל ולא לאדם פרטי, ולכן אין שום משמעות לומר גילוי מידות לבד, זה לא רלוונטי ואפילו אסור, כי להשתמש בחפצה הזאת זה כאילו להשתמש בכשהו סוג של קמיה מסוים, בסגולה מסוימת שהיא רלוונטית רק אך ורק למי שנמצא בציבור. אז אמרתי, הסבר אחד קודם זה הרשב"א שולחן אור, זה דבר שבקדושה. והסבר אחר, שיש כאן איזשהו, כל הדבר הזה שייך אך ורק לציבור. מי שאומר, זה הרב סולובייצ'יק, הוא גם, הוא לא מביא את הרב אמרם גאון, הוא מביא ריטב"א, שככה הוא מדייק בו, אבל גם הוא מעלה את הכיוון הזה, שיגיל מידות, החפצה, זה חפצה שייך לציבור. ככה הוא מסביר את העניין. מה נפקא מינה? שנייה. נפקא מינה יפה שמאחדת עניין, מה הדין בשאר הסליחות? מה קורה בכל הפיוטים והבידועים וכולי? האם אפשר להגיד את שאר הפיוטים ביחידות? אני אומר ככה, שולחן ערוך כתב שאסור לומר דווקא את גילוי מידות. מה שמה מדבריו? שזה דווקא דין את גילוי מידות. עכשיו זה מתאים לשיטתו. שהוא מבין שהבעיה, כי גילוי מידות זה דבר שבקדושה, כי שם שמות השם וכדומה. אז זה שייך דווקא ממש לגילוי מידות. אבל לשאר הסליחות, אין שום בעיה. כל הבעיה זה גילוי מידות, שם שמות השם, דבר שבקדושה. אבל הרמ"א כותב, וכן אין ליחיד לומר סליחות. כלומר, מה שמה מהרמה? שאדם ביחידות לא יכול להגיד שום דבר מהסליחות. למה? עכשיו, כל האחרונים כאן מתקשים ומסבירים ודוחקים ברמה כל ההסבירים, ובסוף המשנה ברורה דוחה את הרמה. המשנה ברורה מביא את שהאבא חולק וזה, והמשנה ברורה אומרת, זה לא נכון, המשנה ברורה פוסק כמו שולחן ערוך. כלומר, גם הספרדים הפוסקים כשולחן ערוך ודאי יכולים לומר את שאר הדברים ביחידות, וגם למעשה, כמעט כל האשכנזים, ככה די מקובל כמו משנה ברורה, נוהגים גם לומר שאר סליחות ביחידות, הלכה למעשה. רק שנייה. עכשיו, מה חשב הרמ"א? אומר הרב סולובייצ'י, שמה שחשב הרמ"א, כמו האפשרות השנייה, שבעצם סליחות לא רלוונטי, אלא אם כן תשייך לציבור. כלומר, כל הסליחות נבנו בשביל לגבי מידות, זה המרכז. ראינו קודם את הלבוש, שאמר שמסביב עטפנו את הפסוקים בהתחלה, כמו פסוקי זמרה. עשינו את הסוף, אבל סך הכל כל העסק הזה זה סביב י"ג מידות, וי"ג מידות זה דבר שייך לציבור, ולכן כל המבנה של הסליחות שנוצר בשביל י"ג מידות שייך אך ורק לציבור. זה לא קשור לדבר שבקדושה, זה לא העניין, אלא אם אתה מנסה לצעוד במסלול של הסליחות, אתה תדע לך, אתה צועד במסלול של ציבור, וביחידות זה לא רלוונטי. וככה הוא מסביר את הרמ"א. עכשיו אמרתי, הלכה למעשה מקובל לומר י"ג מידות אנחנו לא אומרים ביחידות, אבל שאר הדברים כן. עכשיו, מה עושים, עוד שנגיע לשאלות שלכם, מה עושים מי שנמצא ביחידות? אז יכול להגיד שאר הסליחות בלי שום בעיה, ובדגיל למידות, מה שהוא יעשה, זה יגיד את זה כדרך קריאה. כלומר, שיהיה ברור שהוא לא מתפלל, אלא דרך קריאה. מה זאת אומרת? אומר משנה ברורה, תגיד את זה בתמי המקרא. בסדר? יש שיעור בחמש או חמש ורבע? בסדר. אני אסיים קצת קודם, אני רק רוצה עד כמה צריך לסיים קודם. בסדר? אז אני מסכם הלכה למעשה. אגב, אומר הפיין שיש שובה מעניינת שהוא כותב ויורדיה חלק ג' סימן כף א', שמי שרגיל לקרוא בתנך, לא בתמי המקרא, אלא יש לו איזשהו ניגון אחר. זה גם בסדר. כלומר, העניין הוא שיהיה ניכר, שיהיה ברור שאדם לא מתפלל, שאדם קורא. ולכן, אם יש לו ניגון אחר, שיהיה בהצלחה, אין שום בעיה. אז אני מסכם שבנקודה האחרונה הזאת, ובזה אנחנו עוברים מיין סליחות הלאה, אני חושב, כן? שראינו שזה תפילה, כמו תפילת עמידה, וראינו לאור הדבר הזה שיש גם משהו, לפחות לפי הבנת הרימה, שיש גם ממד ציבורי בסליחות. יש כאן ברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אפשר להסביר אחרת את הצורך בציבור, אבל ההבנה של הרימה, אני חושב, זו הבנה יפה, גם אם לא מוקמת הלכה למעשה, זה ודאי שזה בסיס, שיש כאן ברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הלכה למעשה ראינו שבגלל המידות עצמם צריך להגיד איזשהו ניגון אחר, ואת שאר הסליחות אפשר לומר. כן.
גם יש את ההקדמות ליהודים ומידות, שגם אפשר לומר
את זה. את ערך הפיים, נכון. אז ערך הפיים, אני צריך לבדוק את זה, בסדר? אני אחרי זה לבדוק את זה. אני חושב שאתה צודק, אני לא זוכר בעל פה. כן.
נגבר קריאת את האמן.
כן.
הבשר קוסמית שענות ואין אלו מניין צריך לרובת האמן, או אם אתה כל לכך רוצה לומר יודי כמל למדות, נו עשית קרא בתאמים, אבל עקרונית אם אתה הנוסת לומר רק את הפיודים ואת הפסוקים, ואתה הנוס הזה לא צריך לומר.
מי שהנוס לא יכול להגיע למניין, הוא חייב לומר סליחות, את כל הדברים הוא חייב לומר, ותגידי להיות הוא גם חייב לומר, רק שגיד אם תאמין. בסדר? מי שאנוס הוא חייב לומר
כל הדבר. למה? אם אתה אומר שבאמת אין בזה שום טעם.
לא, אז עוד פעם, אז אמרתי שיש הבנה כזאת. כלומר, ברמה, ככה הבין הרמה. הרמה הבין שבאמת מי שאנוס, שנגיד שום דבר. הלכה למעשה אנחנו אומרים שיש עניין בציבור, זה ברית שהיא ביסודה היא בציבור, אבל כמו שבתפילה רגילה יש עניין ועדיף לשדל לפעולה בציבור, אבל אם לא, זה לא נורא. בסדר? כן, היו עוד שתי שאלות. ניתי לך גם? ניתי לך?
לא,
אתה
שומעת שהתור אמר שזה לא דבר בשביל קדושה.
נכון. אבל הוא גם חולק, ולכן הוא חולק לגמרי על הרב נתן גאון. הוא אומר שבכלל אפשר להגיד ביחידות תמיד. כן, הוא אומר שאפשר להגיד אפילו ביחידות. טוב, אז סגרתי על הסליחות. עכשיו, ערכתי בזה קצת. א', כי זה נראה שאתה רוצה את הצדר. אנחנו רואים סליחות, אתם יודעים למה ואת כל ההלכות, אז לא נקדיב בכל פרטי ההלכות, יש עוד כמה דברים, אבל ככה נראה לי עושה קצת צדר, להבין מה נראה סליחות והלכותיה. עכשיו נעבור בקצרה, עוד שני דברים, ממש בקצרה. עוד נקודה שאנחנו נגיע אליו בהמשך, זה כל ההזכרות בסרטים התשובה. נכון, אנחנו מוסיפים כל הדברים. אני רוצה להתמקד כרגע בדברים שיותר לבנטים, במחרה הלכתית, שבזה יש יותר טעויות, זה הוספה של האל הקדוש והמלך הקדוש. ככה, בגמרא בברכות י"ב עמוד ב', מופיע ממרא בשם רב, שבסרטים התשובה אנחנו מוסיפים את שתי ההוספות הללו, וכך פוסק השולחן ערוך. עכשיו, השאלה מה קורה דיעבד. אדם לא אמר את זה, אמר האל הקדוש, אמר המלך הפסק המשפט, הוא אומר את הנוסח הרגיל. מה הדין? בגמרא כבר יש דיון בעניין, יש מחלוקת בגמרא. הגמרא עצמה אומרת שאנחנו פוסקים כשיטת רבא, שרבא אומר שדבר זה מעכב. כלומר, שאדם שטעה, בגדול זהו, הוא צריך לחזור על הכל. עכשיו אני רוצה קצת לפרט, שנייה. בסדר? יש כל מיני דיונים הראשונים והאחרונים, מה דובר בסוגיה. בסדר? עכשיו אנחנו ניכנס לעניין הזה. עכשיו, לגבי האל הקדוש, כלומר, אדם שאמר במקום המלך הקדוש אמר אל הקדוש, מוסכם בגמרא שזה דובר. כלומר, שאל הקדוש, אדם שאמר בטעות, הוא לא אמר המלך הקדוש אמר אל הקדוש, הוא בעצם לא יצא ידי חובת תפילה, ולכן הוא צריך לחזור לאיפה? להתחלה. למה להתחלה? כי כל ג' ברכות הראשונות מוגדרות כיחידה אחת. אז אם אדם אמר ג' ברכות הראשונות וסיים האל הקדוש, אז הוא לא יצא דחובה כל ההתחלה, הוא צריך לחזור בעצם להתחלה ולתקן. בסדר? אז אדם שפספס ואמר אלה קדוש, חוזר לגמרי להתחלה. אנחנו, נגיד כבר עכשיו, יש אפשרות לתקן תוך כדי דיבור. המקור לזה, זה גם שם בסוגיה, זה גם קצת מסובך, אבל לא זמן קצר, בקצרה עריף מבין שהסוגיה שם דנה בעניין האם אפשר לתקן תוך כדי דיבור. זה לא דווקא קשור לאמירה הזאת, באופן כללי, האם בברכות אפשר לתקן תוך כדי דיבור, והגמרא לא הפושטת, אבל לא מעריף, שהלכה למעשה כך הוא פוסק, שאפשר לתקן תוך כדי דיבור, והשולחן ערוך כאן במקום אצלנו, לגבי האל הקדוש והמלך הקדוש, אומר שאפשר לתקן תוך כדי דיבור, וזה בסדר. אנחנו, אצלנו זה הכוונה תף קוף פי בית, בסדר? אומר השולחן ערוך שאפשר לתקן תוך כדי דיבור. כלומר, אדם שדיעבד לא אמר האל, אומר האל הקדוש, הוא צריך לחזור להתחלה, אלא אם כן הוא מתקן תוך כדי דיבור, שכוונה זה שלוש מילים. בסדר? שלום על אחרי בי, משהו כזה. בסדר? בסדר.
אתה מסיים את הברכה?
לא. מה זה? ברוך אתה השם אל הקדוש. בסדר? אז יש לך כמה שניות, ואם לא נזכרת, אתה חוזר להתחלה.
אפילו מסיימת את הברכה.
כן. בסדר? טוב, עכשיו, זה לגבי האל הקדוש. מה לגבי המלך, לגבי המלך המשפט? כאן זה קצת יותר מסובך. מצד אחד, פשט הסוגיה, וככה גם מבין אורחות חיים, וכך נפסק בשולחן ערוך, שזה אותו דבר. גם כאן פספסת, זה מעכב, דיעבד, תחזור. עכשיו, לאיפה לחזור כאן, זה קצת אחרת עוד שאני אסביר, לאיפה לחזור, אבל באופן פשוט צריך לחזור. אבל, תלמידי רבי יונה, בברכות דף זין עמוד א', וכך פסק הרמ"א במקום, שזה לא מעכב. למה לא מעכב? כי בכל זאת אמרת מלך, נכון? הנוסח הרגיל זה מלך רואה לצדקה במשפט. והעיקר העניין זה המלך. לכן, לכתחילה צריך לשנות. אבל דיעבד, אמרת הנוסח הרגיל, לא צריך לחזור. בסדר? אז אשכנזים, הנוהגים כרמ"א, לא צריכים לחזור. במלך...
אז למה בכלל משנים את הנוסח?
מה זה? לא. אז לכתחילה. בסדר? למה, מה העדיפות של זה על זה? שאלה יפה, אין לי זמן כרגע להסביר. אבל בכל המלך המשפט קיפלו, זה מה שלך התחילה. דיעבד זה לא מעכב, אומר מה ספרדים, הנוגעים בשולחן ערוך, זה כן מעכב, לאיפה צריך לחזור. אז באופן פשוט לא צריך לחזור את תחילת התפילה, מספיק לחזור לתחילת הברכה. בסדר? לתחילת הברכה מספיק לחזור. אבל אדם שעקר את רגליו, דהיינו סיים את התפילה, אז כבר צריך לחזור להתחלה. עכשיו מה כוון עקר את רגליו? בקצרה, עקר את רגליו, או מי שעקר את רגליו, פה הכוונה למי שסיים את הסוף של התפילה, גם אם הוא ממש, הוא עדיין לא עשה את השלוש הדברים אחורה, זה גם מוגדר כסוף התפילה. יש כמה דיונים איפה בדיוק, אבל באופן פשוט, כל עוד שאדם אומר את התפילה זה בסדר, אבל אדם שהגיע, בוא נאמר, מה שמשנה מורה כותב במקום אחר, עושה שלום במרומה, בסדר? בסוף. כבר משם זה מוגדר סוף התפילה לגמרי, וצריך לחזור להתחלה. אמרתי שיש אפשרות לתקן תוך כדי דיבור, ומה קורה בספק? שזה יכול להיות מאוד מעשי. אדם הגיע, עבר את המלך הקדוש, וזה לכולם צריך לחזור, והוא לא זוכר מה הוא עשה. יש ירושלמי בתענית שאומר שיש חזקה, שכל 30 חזקה משהו למוד הוא הזכיר. כלומר, שאם אתה התרגלת 30 יום לומר משהו, אתה תמשיך. ולכן, בעניין שלנו, שאנחנו אומרים זה רק 10 ימים, אין שום סיכוי ליצור את החזקה הזאת. ולכן, אדם שספק הוא צריך להניח שהוא בעצם הוא לא אמר. בסדר? אז באל הקדוש ומלך הקדוש ודאי לחזור, ומלך המשפט, ראינו שזה מחלוקת שולחן ערוך ורמ"א. עכשיו, נקודה האחרונה, ובזה אני אסיים, שזה כאילו כמה נקודות, אבל אני רוצה בעצם להתייחס בעוד כמה מנהגים. יש כל מיני מנהגים שונים באלול, עכשיו אני תשובה, יש כל מיני מנהגים. אני לא רוצה, אי אפשר כאילו בשיעור אחד ואפילו בשתיים לעבור על כולם. אני רוצה לגעת בכמה מנהגים שאני חושב שהם יסודיים, לאו דווקא בגלל שאני רוצה שתעשו דווקא את המנהגים האלה, כי הם משקפים משהו וגם שופכים אור על שאר המנהגים. זה נקודות מהותיות. ראינו קודם, וזה פתחתי לגבי סליחות, שכל העניין בעצם, כל אלול, כל זמן תשובה, בגדול זה יצירה של עם ישראל מלמטה. אין הרבה, ודאי בתורה, וגם לא בגמרה, על מה אמור לקרות באלול וסלמי תשובה. אלה שאנחנו יודעים שיש ראש שנה זה יום דין, ויום כיפור זה יום דין, ולכן אנחנו רוצים עצמנו להתכונן, שנגיע לדין זה זכאים כמה שניתן וכו'. ולכן נוצרו המון מנהגים. כל אחד הלך למקום שלו, בקהילה שלו, מה שמתאים לו, ובנה לעצמו קודם מנהגים. חלק מחייבים, חלק לא מחייבים, אבל בגדול אני חושב זו נקודה חשובה שראינו כבר בסליחות, שזה היה מאוד ניכר שזה מגיע מלמטה, ולכן יש זמנים שונים וכולי. אז גם כאן אנחנו נראה שיש כל מיני מנהגים שמשותף, שזה בעצם נוצר מלמטה, אבל חלק מהדברים באמת נכנסו כדברים מחייבים, וזה מנהגים עתיקים, בזמן הראשונים, שכבר עם הזמן נהפכו לדברים שמחייבים חוד חלקם. עכשיו יש כל הדברים שאני לא הולך לכנס בהם, כמו כפורות בערב יום כיפור, זה מופיע בראשונים מצד השולחן ערוך, בסימן תפרישי, הליכה לקברי צדיקים. אגב, יש כאלה שאומרים שזה כאילו, מה זה הדבר הזה? זה מופיע בראשונים כדבר מקובל מאוד, נפסק ברמה בתפקוף פי א' סעיף ד', כאילו שתדעו, זה לא סתם איזה סגולות שימינו, זה מופיע. מה זה? הרמה כותב שנוהגים, או יש נוהגים, לא זוכר את הלשון שלו, אולי כתבתי את זה כאן. הרמ"א כותב, יש מקומות נוהגים ללך על הקברות, בסדר? ככה לשון של הרמ"א.
זה תקוף פי א', מה?
תקוף פי א', סעיף ד', הוא כותב שיש נוהגים. אני רק רוצה שלא תצחקו על מי שהולך, זה עיקר הכוונה שלי, כאילו בישיבה כאן לפחות, אם הייתי מקום אחר, הייתי מדבר אחרת אולי, אבל כאילו זה דבר שיש איזה עניין. המשנה ברוב המקום אומר, אתה לא מפלל לצדיק, אתה מפלל על הזכות של הצדיק שיעזור לך וכולי. אגב, יש כאלה שחכו על המשתם פה ואומר שלא נכון, תמיד על הצדיק, אבל מה זה? יש כאלה שאומרים ככה, אבל זה דיון, בוא נאמר, צריך שיעור שלהם על הליכה לקברי צדיק, אם זה נושא אחר. זה אני לא נכנס, אני רוצה לגעת בכמה דברים אחרים. ככה, הרמ"א כותב בסימן תפרש ג' א', יש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה. ויש לקשות על הרמ"א. הייתי כותב אחרת, יש לכל אדם לחפש ופשפש במעשיו בכל יום. אז עשר דברים תשובה. מה קורה כל השנה? בסדר? אני ממשיך את הקושייה שלי על משהו אחר. הבן איש חי כותב, סביב דבר מפורסם, שעבירות בנדם לחברו, שיום הכיפור לא מחפר, עד שמרצה את חברו, דבר מפורסם מופיע במשנה ביומא, נפסק בשולחן ערוך. מוסיף הבן איש חי, ומובע אחרי זה בקודים פוסקים, חיוב גדול מוטל לכל אדם מבקש מחילה בערב יום כיפורים מאבי ואימו על כל מה שחטא להם ופגע בכבודם, ומי שאינו עושה כן נקרא חוטא ומזלזל לכל אבי ואימו וכולי וכולי. כל שכן, כאילו אומר מכולם, כל שכן אבי ואימו, שכמעט אין אדם ניצול מחטא זה בכל יום, וכן הבעל והאישה, וכן תלמיד שיש לו רב בעירו מבקש ממנו מחילה. קיצור אומר, עכשיו אנחנו מכירים את הדבר הזה, נכון? ערב יום כיפור, סליחה, מחילה, זה עכשיו, מה הולך כאן? בסדר? זה דבר שכל נראה דבר שהוא מוזר. גם הרמ"א שאמרתי קודם, שיש עכשיו לפשפש במעשינו, עכשיו יש המון מנהגים שהמשותף להם זה דברים שאנחנו צריכים לעשות תמיד, לחזור בתשובה, לא לפגוע בהורים, ועכשיו כל הפוסקים אומרים שהרבה מנהגים סביב זה, שבעשיתי בתשובה צריך לנסות לתקן את הדבר הזה. עכשיו אני חושב, העניין הוא, ופשוט, אנחנו, זה דבר שאנחנו תמיד רוצים לעשות. אנחנו תמיד, תמיד שעניין אדם פגע בהוריו, הוא אמור לבקש סליחה מיד, פשוט. אבל זה ימים שאנחנו יותר שמים לב לדברים שאנחנו היינו רוצים לשים לב אליהם והשגרה, ואנחנו לפעמים זה נעלם מעינינו. אז חלק גדול יש כתוב, מי מביא את זה? ירוד דבש, רבי יותן אייפשיץ כותב, זה דבר יחסי מפורסם, שהשבעה ימים שבין ראש שנה ליום כיפור, זה כנגד השבעה ימים שבוע של כל השנה. אז אם ביום ראשון בשבוע אתה נקי לגמרי, אתה מתקן את כל הדברים שלך אחורה. מה זה הדבר הזה? עכשיו זה לא רק סגולה, בסדר? יש גם פן סגולי בדברים האלה, אבל יש כאן משהו שאנחנו מנסים לעשות את מה שאנחנו תמיד רוצים לעשות, אלא השגרה שוחקת ולא תמיד מצליחים. אז אנחנו מנסים לעשות עם התשובה, לנסות לתקן את מה שהיינו רוצים כל השנה, כמו שאומר הרמ"א, לחפש פשוט במעשינו, לקש מחילה מכל מי שראוי וכו'. עכשיו אני חושב שאם ראינו עד עכשיו מדובר בתיקון של דברים שגרתיים שהם חטאים בעצם, דברים שאמורים לעשות, יש גם מנהגים קצת אחרים שמוסיפים פן נוסף בעניין. השולחן ערוך כותב בתפרש ג' א', שאף מי שאינו נזהר בפת של אקום בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר. בסדר? כלומר, פת של אקום זה סוגיה מסובכת, בארץ זה לא כזה בלגן, ולכן בגדול, ברוב המקומות אין סיבה לא להקפיד על זה. בחוץ לארץ, כדוגמת ארצות הברית ועוד מקומות באירופה, רוב האנשים, לדעתי, לא מקפידים על הפת אקום. הכוונה, עכשיו יש איזה מקום בהלכה, אני לא אומר שלא מקפידים אם לא בסדר, הכוונה שבאמת, הכוונה שיש מקום שלא להקפיד על זה. עכשיו אומר, השולחן ערוך, שגם מי שלא מקפיד בכל השנה יקפיד לצאת ימי תשובה. עכשיו, מה קורה כאן? אם מה שאמרתי קודם, כל השנה הייתם אמור להקפיד, לא לפגוע בהורים, לפחות עכשיו, תעשה קצת תשובה, זה כבר ממש צביעות. כלומר, אם אתה חושב שזה אסור, זה אסור, מותר מותר. מה זה כל השנה אתה אוכל, ובעצם תמיד תשובה, אתה פתאום צדיק. שאלה א', בסדר? עכשיו, יש הרבה הלכות שהן סביב הציר הזה. עוד דוגמה אחת, תבילה בערב ראש השנה. אומר הרמ"א בתף קוף פא סיף ד', יש נוהגים לטבול בערב ראש השנה. בדומש בערב יום כיפור, השולחן ערוך כותב תף ושבב ד', שצריך לטבול בערב יום כיפור. למה? מסביר הרמ"א בתף ושבב, וכנראה שזה נכון גם בראש השנה, זה משום קרי. כלומר, יש תבילת עזרה, מה שמכונה, שאדם צריך לטבול מקרי. עכשיו, גם השולחן וגם הרמ"א, הם עושים כאן אמירה לכולם. כלומר, רוב העולם לא נוהג לטבול כל פעם שהם רואים קרי, אבל בכל זאת נוהגים כאן לטבול. עכשיו, אני, עוד שנגמר הזמן, לכן אני לא יכול להרחיב בכל העניין של התבילה, אבל השולחן וגם הרמ"א פוסקים את זה הלכה למעשה, שכל האדם חייב לטבול בערב השנה ויום כיפור. ראינו קודם שעניין להקפיד במיוחד בפת עקום. יש עניין, עשיתי עם התשובה, לא רק לפשפש במעשינו, לבדוק את המעשים שלנו שאנחנו לא נופלים, יש עניין גם להתרומם. וגם להגיע למקומות שיש עניין מסוים, אני לא אומר לעשות שטויות, בסדר? אבל פת עקום, יש עניין להיעדר, יש עניין. לא תמיד אתה מצליח, לא נורא. עכשיו, תן מאמץ. אז יש עניין עשיתי עם התשובה לעשות חזרה לתשובה ולבדוק את מעשינו, לא רק על החטאים, אלא גם זה זמן להתרומם. ואני חוזר מה שאני אומר מהתחלה, זה זמן שאמירת הגין ומידות, אתה יכול ככה להשתייך לעם ישראל, ויש כאן כל הסגולות, ואדם כלפי עצמו יכול בעצם לגלות את הרצון האמיתי שלו. כל השנה אנחנו לא תמיד נמצאים בשיא, לצערנו, זה זמן מסוים שאדם יכול לגלות באמת מיעוט, מי שהיה רוצה להיות. זהו, אני מסיים, אני רק מסכם, השיעור הזה הוא לא השיעור שמירתי בהלכה, בסדר? מי שלא שם לב. אבל אנחנו בהמשך באמת יהיה קצת יותר שגרתי. שבוע הבא יש שיעור לתקיעות ראש השנה, איך הגענו למאה קולות והלכות שמוציאים לתקיעות. אני חוזר למי שלא היה בהתחלה, אפשר להיכנס לשיעורים גם מי שלא מכין את המקורות, מאוד מאוד מומלץ. ובכלל אני מזמין כולם להיות בהמשך התוכנית, באמת זה יכול להיות רווח בהשקעה יחסית קטנה מבחינתכם. זהו, אלול טוב.
Ну, все, да.